שלום לכולם, מועדים לשמחה. ברשות מורנו ורבנו, מרן ראש הישיבה לא נמצא כאן, אבל למעשה חשוב לי מאוד להזכיר אותו ולומר ולגלות שאני נמצא כאן בפקודתו. אמנם הוא לא מפקד הישיר, אבל לפחות כמו מפקד הישיר, אם לא יותר מזה. אני כשלעצמי זכיתי לשבת כאן כתלמיד, כמו שאתם יושבים, ואם אני רגיל למסור שיחות בכמה וכמה הזדמנויות, בין אם זה בצבא בתפקידים השונים, אפילו באזרחות, בקהילות או בתי מדרש, ודאי שההזדמנות של היום שניתנה לי, שלא ניתנה לי, שכפו עליי, שונה לגמרי. אני באמת לא יודע אם אתם מרגישים, אבל אני מאוד מאוד מתרגש. זאת לא שיחה רגילה עבורי. ואולי עוד הקדמה נוספת חשובה לי. זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו, הלשון בשמחה היא כפולה, נגילה ונשמחה בו. למעשה אצלי יום העצמאות, כמובן שסיבות לשמוח, אנחנו גם נפרוס כמה מהן בשיחה הקרובה, ודאי שלא חסר סיבות לשמוח, אבל אצלי ברמה אישית יש סיבה נוספת ברמה פשוטה. למעשה היום אני מציין 25 שנה לעלייה לארץ. אני עליתי בתפר בין יום הזיכרון ליום העצמאות. האמת היא, כלומר הקדמתי, הייתי בקיץ שלפני זה כבר בארץ, לתקופה מסוימת עדיין בתור תייר. יצאתי לחופשת פסח אצל ההורים בצרפת, מי שעדיין עוד לא שם לב. בדרך כלל אחרי שני משפטים אני כבר מסגיר את עצמי, אז חשפתי כבר חלק מהסודות. אז חזרתי משם ועדיין לא שמתי לב שבתאריך, זה היה תאריך של יום הזיכרון, הוויזה של עולה חדש קיבלתי בבן גוריון, ממש אולי דקות מספר לפני תחילת יום העצמאות, לפני 25 שנה, כך שאם באמת אנחנו מקובלים באמת לעשות הוקרה, הכרת הטוב ביום טוב כזה, שוודאי זכות גדולה להגיע לארץ, רק שהיום הזה למעשה מתמזג עם היום של חגיגות הקמת המדינה, אז באמת נגילה ונשמחה בו, שמחה כפולה ומכופלת. כשהרב זלמן ביקש, למעשה התיאור של השיחה היה למנות כמה מעלות טובות למקום עלינו. אנחנו רגילים בכל השיחות של מרן ראש הישיבה בהקשרים שונים, אבל ודאי כשמדובר על מבט כלפי הגאולה, למנות, לחפש, להתבונן, מי חכם וישמור אלה והתבוננו חסדי אדוני. ממש לתת מבט חיובי בכל מה שיד השם מחוללת מסביבנו, ולראות עד כמה, כפי שאמרתי, על כמה יש על מה לשמוח, אבל עד כמה יש להוסיף הכרה בהשגחת השם עלינו, בחסד השם עלינו, וזאת מטרת השיחה בהקשר של תפקידי כיום. אני כבר 12 שנים משמש כרב צבאי, והתבקשתי אכן למנות יותר נכון, להצביע על השיפור הדרסטי, אולי המהפכה שכבר קיימת 65 שנה במעמדו של החייל הדתי, או נקרא לו החייל החפץ לשמור תורה ומצוות בצבא. מה היה המצב אז ומה המצב כיום? התכוונתי בשיחה לגעת בכמה וכמה נקודות. אני כמובן, שוב, עוד הקדמה, כמובן שבזמן הניתן אי אפשר על כל סוגיה, מה שאולי היה צריך לעשות, באמת לצלול לעומק הסוגיות ולעומק הדברים, אני סומך על כך שגם אם אני אגע רק בקצה קצהו של הדברים, אתם תוכלו גם בעצמכם לראות במקורות ולראות עד כמה הפער הקיים בין מה שההלכה מאפשרת מצד אחד, לבין מה שכיום הנוהלים הנהוגים בידי הרבנות הצבאית, שממש הולכים הרבה 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 יותר רחוק על מנת למנוע חשש כלשהו, גם של חילולי שבת אנחנו נראה, גם של שמירת כשרות וגם בהקשרים אחרים. הקדמה האחרונה, הפעם אני אשתדל באמת, מי שעוד לא מכיר אותי, שמי אברהם דרי, אני כפי שכבר אמרתי, הייתי תלמיד בישיבה משנת תשנון נון א' עד נון ח'. למדתי אצל מורנו ורבנו הרב חיים כץ, מסלולים גם של, היה בזמנו מסלול של בוגרי צבא, כך התחלתי למעשה את המסלול בישיבה, לאחר מכן עיון, שיעור ג' אצל רב אבי סמוטריץ', ואחר כך עברתי לכולל הלכה, ללימוד הלכה, בחבורה שהייתה מאוד מאוד חביבה ויקרה. אמרתי כבר, ואני מציין מאוד, סך הכל כל האווירה המיוחדת, אני אומר, לא באתי לתת שיחת מוסר, אני רחוק מזה, אני גם לא ראוי לכך, אבל אם מתוך המהר"ל בנצח ישראל פרק י' א' מסביר עד כמה הגאולה ניכרת במיוחד, מתוך חושך הגלות, מתוך ההיעדר, היעדר האור, אז מדגישים יותר את האור, אז אם באמת בתקופה של ישבנו בישיבה, מאוד מאוד נהננו מהלימוד, אני יכול לומר, אולי לזרז, שכשרואים באמת את האור הגדול הזה, כשיוצאים ממנה וכשיוצאים מהלהבה הגדולה הזאת של אש התורה בבית המדרש, אז אם תרשו לי טיפה להוקיר, להעריץ את מקומכם כיום, גם זה, זאת לא מטרת השיחה, אבל לחלוטין דגש חשוב מבחינתי, לראות עד כמה היותנו חופשי בית המדרש, באמת זכות גדולה, השקעה לכל החיים, ולא צריך להזדרז או לזרז את היציאה החוצה. חלק מכם מכירים אותי, אני אולי גם את זה, אבל אני באמת אסיים בכך, מכירים אותי מכל מיני מפגשים בסעודות פורים למיניהם, אז אני לא יודע אם זה מזכיר לאנשים מסוימים, אני לא מתכוון כרגע לשחזר את כל המפגשים האלה, אבל אולי זה ישמע אחרת לגמרי ממה שהכרתם אותי אז באותם מפגשים, אז גם זו הזדמנות חשובה לי, עבורי.
טוב.
נתחיל בסיפור, משום שכשמדגישים את המצב וכמה מעלות טובות למקום עלינו וכמה אנחנו באמת צריכים לראות במצבנו כיום ברבנות הצבאית ובכלל בצהל בכלל, אי אפשר לא להזכיר את מייסד הרבנות הצבאית, אבל יותר מכך, הייתי אומר, מייסד את התודעה היהודית, את התדמית היהודית של צבא הגנה לישראל כצבא יהודי, לא אחר מאשר הגאון הגדול הרב שלמה גורן זצ"ל, שלאחרונה יצא אותו ביוגרפיה שבאמת מומלצת מאוד. גם זה מתחבר מאוד בזיכרוני, לזיכרון גם כן של יום העצמאות בישיבה. זה היה שנה לפני פטירתו, לא זוכר בדיוק את השנה המדויקת, אבל שנה לפני פטירתו הרב זלמן הזמין אותו, האורח של הסעודה החגיגית בבית המדרש, בכלל, בכל היום ליווה אותנו הרב גורן בעצמו. הרבה מאוד מהסיפורים שקורים שם באוטוביוגרפיה, זכינו לשמוע אותו מפיו. ואני זוכר היטב הרושם העצום שהיה באותה סעודה, העוצמה הגדולה של הדברים. כלומר, העוצמה למעשה רק לקרוא את תיאור הדברים, זה כבר מעניק עוז וגבורה, אבל לשמוע אותו מפיו, זה גם כן מזכיר לי את ההקשר הזה גם כן בהקשר הישיבה. התמנה הרב גורן בשנת תשנ"ט. המינוי שלו כבר מראש למעשה מסמל את ה, אפשר לומר, את היסודות היתנים שעד היום, ממש עד היום אנחנו אוכלים משולחנו, מפירורים של שולחנו, שעיקר העבודה היסודית הוא למעשה קבע, ואנחנו למעשה כל מה שנעשה בשנים 60 שנה לאחר כהונתו, אפשר לתאר את זה כלא יותר מאשר שיפורים של התשתית שהוא הנחה. למעשה, הפגישה שלו הראשונה עם בן גוריון, ראש הממשלה בן גוריון, למעשה התחילה בכך את הקשר המיוחד, הדוק שהיה ביניהם, אפשר לומר שהקרבה הזאת שנוצרה ביניהם, יצרה מצב מאוד מאוד משונה בקצינים, בצבא, מי שכבר היה או מי שעדיין מתעתד להיות, ודאי שמה שהולך בצבא בראש ובראשונה זה ההיררכיה, סולם הדרגות כידוע, וגם אחרי שהוא קיבל מעמד של קצין בכיר מאוד בתור הרב הראשי, הדיין הראשי של צבא הגנה לישראל, הוא היה אמור להיות לפי ההיררכיה הצבאית כפוף לרמטכ"ל, אבל הוא הצליח שגם את הכפיפות הזאת הוא לא התרגש יותר מדי ממנה, והוא ישר פעל ותיאם ואפילו הכריח וקפה על מי שלא כל כך הסכים לדעתו, ישר היה נכנס לראש הממשלה. משרדו אגב נקבע ליד משרד ראש הממשלה בעצמו, ובכמה ויכוחים שאני גם אזכיר עם הרמטכ"ל דאז, עם משה דיין, הקשר הזה, הקרבה הזאת שנוצרה בינו לבין ראש הממשלה, מאוד מאוד פעלה לטובה כמובן. שני חיילים בחטיבת האלכסנדרוני, למעשה הקרבות היו קרבות, אומנם מלחמת העצמאות הסתיימה, אבל הקרבות עדיין המשיכו באופן נקודתי. פלוגה אחת הייתה, התבקשה לצאת לכיבוש איזשהו יעד, ומפקד הפלוגה, מפקד החטיבה, פקד על אותם שני חיילים, שני חיילים דתיים, לבשל עבור הגדוד ביום שבת, על מנת שיצאו מוכנים לקרב. אותם שני חיילים למעשה סירבו. אמרו שאפשר בהחלט להגיש מאכל קר, לא שיצאו לקרב חלילה בלי בצום, אבל אפשר למצוא פתרון אלטרנטיבי, לא יפגע בקשירותם המבצעית, והם יוכלו להסתפק במאכלים חלופיים. הדבר הזה מאוד מאוד לא מצא חן בידי המפקד, שפקד מיידית לעצור את אותם שני הסרבנים, שטענו שהם לא יחללו שבת עבור פקודה שלכאורה הייתה נראית להם מנוגדת להלכה. קלה אותם, הכניס אותם לכלא, אבל הנוהג אז היה שלא רק שמכניסים לכלא אחרי משפט קצר משמעתי, גם דינו של כל מי שנכנס לכלא לעבור גילוח משפיל, שעוד היה שרידים של החוקים של הצבא המאוד מוסרי הבריטי, שלא רק מכניסים חייל לכלא, גם משפילים אותו גופנית. אז גם את זה הם עברו, את ההשפלה הזאת, ולמעשה זה עשה רעש גדול מאוד בארץ. הרעש הזה הוביל לידי כך שהשר הדתות דאז, השר מימון, למעשה הגיש את התפטרותו, רצה מאוד להרעיש מסביב לדבר הזה שלא יכול להיות שיכנסו חיילים בצבא הגנה לישראל לכלא בגין כך שהם רצו לשמור תורה ומצוות, והממשלה כולה יושבת על העניין הזה. שלושת הנציגים של הדתיים, הרב מימון ועוד שני נציגים אחרים, שרים, למעשה מגבשים ביניהם בינתיים, כלומר עד שהתפטרו כבר שחררו את אותם חיילים, אבל אז גיבשו איזושהי הצעה שהייתה למעשה לא אחר, כלומר זה התברר בדיעבד, אבל היא הפכה להיות, אפשר לומר, היסוד החוקה, יסוד הפקודה שהקימה בסופו של דבר את הרבנות הצבאית. ההצעה הייתה שאנחנו פשוט נלך עם הרוח של אותם הימים. הרוח של אותם הימים היא שהדוסים האלה לא יפריעו לנו לנהל צבא כפי שאנחנו רוצים. אם הם רוצים, ואנחנו באמת, הם היו מעוניינים בגיוס דתיים כבר אז, אבל אז הם אמרו, אנחנו נארגן להם איזושהי יחידה, שביחידה הזאת יפעלו על פי כל חוקי תורה ומצוות, מצוות התורה בדקדוק, ולא יפריעו לנו, ימשיכו בדרכם ואנחנו בשלנו. כלומר, מן הקמת יחידה מוגנת, שהכוונה של המצביא, כלומר, מצד הביטחון של אז, זה היה שנוכל מצידנו לנהוג ככל העולה על רוחנו. וההצעה הזאת הייתה מגובשת על ידי נציגים של המפלגות הדתיות. כלומר, זה לא היה איזה, הם חשבו שבכך הם יצליחו להגן על חילול אותם זכויות שהיו אמורות להיות מוקנות לחייל הדתי. כשהדבר הזה הגיע לשולחנו של הרב גורן, אתם בטח יכולים לנחש שזה מאוד מאוד לא עלה בדעתו לעשות הפרדה כזאת, אבל הוא טען שני טיעונים. טיעון ראשון, קודם כל, ההקשר שלה, הוא קרא לזה אפילו חזרה לגטו. הוא אמר רק עכשיו, יצאנו מגלות קשה וכואבת, ששם קלעו את היהודים, אז הוא ישווה את זה עם הדתיים, באיזה מתחם מסוים, ששם ינהגו כפי שהיהודים צריכים לנהוג, וכל השאר יהיה טהור כביכול מאותו מתחם. אומר, לא יכול להיות שאנחנו נסכים למצב כזה של חזרה כביכול לאיזו תפיסה גלותית כזאת. דבר שני, הוא אמר, מה שאתם לא שמים לב בהצעה שלכם, זה שאתם אומנם הצלחתם אולי להגן על הזכויות של החייל הדתי באותה יחידה, אבל באותה צורה אתם הופכים כחוקתי, כהצהרתי של ממשלת ישראל למעשה, מצהירה שכל שאר הצבא, רובו ועיקרו של הצבא, לא נוהג על פי תורת ישראל. כלומר, בכך שאתם אומרים, רק שם זה יהיה באכיפה משמעתית כבדה, אבל בו זמנית אתם גם מתירים לגמרי את החבילה בהקשר של כל יחידות הצבא. כמובן שהרב גורן לא היה מוכן להסכים לדבר כזה. אם צבא הגנה ישראל קם, ברוך השם, אחרי גלות כל כך ארוכה, להיות הזרוע ביטחון של מדינת ישראל, לא יכול להיות שהצבא הזה לא יפעל על פי צביון יהודי. וכך באמת, הטיעון הנוסף למעשה תוך כדי תנועה, משום שהוא גם אמר לבן גוריון, טיעון נוסף, הוא אמר, תדע לך, שזה גם עלול להיות פגיעה גם בתדמיתך. משום שכשיהיה קרב הראשון שיפעל ויפעלו ויפעילו את הפלוגה הזאת של הדתיים, ושם חלילה יהיו גם עבדות, אז הטענות שיופנו כלפיך הוא שאותם שלחת במכוון כדי כביכול לשמש כמין שכפץ מגן לפני היחידות האחרות, ולמעשה מה שהוא הזהיר את בן גוריון קרה, והיה קרב, לא זכור לי כרגע את שמו, אבל קרב קשה מאוד, שפלוגה, שאותה פלוגה של אותם שני טבחים מנעו חילול שבת שם, נשלחה באמת לקרב, קרב קשה ביותר, עם תקלה מבחינת כלי הנשק, שלא היו ראויים בכלל, לא פעלו בפועל, ונטבחו שם איזה 82 לוחמים, שכמובן שהתגובה המיידית במדינה הייתה שאותם שלחתם במכוון. אז זה כמובן זירז את בן גוריון לקבל החלטה, שלא כדאי, פשוט לא כדאי, למרות שאם עושים ניתוח עקרוני על פי מפקדי הצבא, ויכול להיות אפילו שהניתוח יכול היה להיות תקף גם היום, ניתוח קר, שבמקום להסתבך עם כל כך הרבה נוהלים ופקודות בענייני דת, בוא נעשה שהדתיים ינהלו על פי חוקי הדת שהם יעשו, והצבא יפעל חופשי. אז למרות הייתי אומר שהפיתוי היה קיים, קיבלו את הצעת הרב גורן שכל ענייני הצבא, כל פקודות המטכ"ל, כך הם נקראים, יופעלו על פי נוהלי הרבנות הצבאית. פקודות המטכ"ל זה לא איזשהו הסכם קואליציוני או איזה, זה פשוט, אפשר לומר, החוקה של הצבא שמחייב כל מפקד. כמו שכל מפקד מחויב בנושא בטיחות, בנושא תחמושת, בנושא בריאות הצבא, הוא גם מחויב באותה רמה ובאותה אכיפה לפקודות הצבא. זה למעשה היה שלומר, היתד הראשונה שהרב גורן קיים, הציב לתשתית של מה שהפך לאחר מכן הרבנות הצבאית. אבל אם אתם רוצים לדעת באיזה רמה, אתם כבר מבינים שאם בישול בשבת היה נראה קל להם, אתם יכולים לתאר לעצמכם שהמצב הרבה יותר חמור. דוגמה אחת נוספת בסיפור קצר, אני רוצה לגעת בסוגיות, אבל עוד סיפור כדי לתאר כמה, וזה אני זוכר היטב, שהרב גורן בעצמו סיפר לנו אז באותה סעודה חגיגית ביום העצמאות כאן בישיבה, סיפור הפגישה הראשונה בינו, לא עם בן גוריון, אלא עם אריק שרון. אריק שרון היה אב מפקד צנחנים 890, מה שהפך להיות גדוד 890, אחד הגדודים של חטיבת הצנחנים. למעשה, הרב גורן כבר אז תפקד כרב הצבאי הראשי, ופגש אותו באיזשהו אימון. אריק למעשה קצת, לא דוחה, אבל קינטור כזה, ששיחק למעשה עם הרב הראשי, הם סמכו אמנם לביקורו, אבל הם אמרו לו, תשמע, אצלנו פשוט מאוד, שמירת הדת מסתכמת בצורה הכי קלה שיש. אומר לו אריק שרון, אין לנו אפילו חייל דתי אחד, אין לנו צנחן דתי אחד לרפואה, והוא אומר לו, אנחנו למעשה עובדים, מתאמנים 7 ימים בשבוע, אין אצלנו בית כנסת אחד, אין אפילו אוכל קשר במטבח, הוא גם אומר לו, גם אין צורך בכך. אומר, ואז אומר אריק שרון בתור, הוא חשב שזה למעשה אתגר בלתי אפשרי, הוא אומר לו, ברגע שיגיע הצנחן הראשון לדתי, אני מתחייב כלפיך שהמטבחים יוכשרו, שלא נתאמן בשבת, ושבית כנסת יוקם, אני אקים בית כנסת בגדוד הצנחנים. אומר לו הרב גורן, כמובן שהוא מקבל איזה מתנה כזאת על מגע של כסף, אמר, קיבלת, מפניך הצנחן הראשון שהתגייס לשורות הצנחנים וביקש הכשרה של הצניחה הגדולה. הוא היה כבר בגיל, אתם יכולים לתאר לעצמכם, לא בגיל של צניחה ראשונה, גיל הממוצע, וכולם בכלל לא הבינו מאיפה זה בא להם, הם בכלל לא תיארו לעצמם איך יכול להיות איזה רב מזוקן ובקושי זז, איך בכלל הוא יכול לעלות על המצנח והכל. באמת, התיאור, גם בסיפור של אז וגם בתיאור של הספר, אני באמת מפנה אתכם גם שם, תראו לעצמכם איזה גדוד שלם שמוחא כפיים לצניחה הראשונה של כיפאק הרב גורן, ובאמת כך היה. ותיאורים מדהימים שלמעשה שכנעו, לא יודע אם שכנעו, אבל הכניעו את מפקד הצנחנים דאז, ארי שרון, להפוך את החטיבה לחטיבה ששומרים שבת, שלא מתאמנים לפחות בשבת, שהאוכל הוא אוכל כשר לכולם, גם לצנחן הבודד היחיד שהתגייס לשורות החטיבה, והוא הקים בית כנסת במקום עצמו. כשאנחנו היום משווים את המצב של גדודי הצנחנים, 890 בין השאר, אבל כל החטיבה כולה וגם חטיבות המילואים שהתווספו מאז, אתם, לא יודע אם אתם מכירים, אבל אתם בטח מבינים שכיום המצב הוא הפוך. כלומר, יש מין תחרות כזאת, תחרות בריאה מעניינת מאוד בין גולני לצנחנים, גם גבעתי נכנס לסיפור הזה, מבחינת מספר הכיפות בסגל של המפקדים. כלומר, לא רק הצנחנים הפשוטים, החיילים הפשוטים, אלא היום לחלוטין, בגולני אני יכול לומר שהרוב, כן, הרוב הושג כבר במלחמת לבנון השנייה, זה משתנה מדי פעם. למעשה, היה מסביב לזה כל מיני סיפורים, אם זה כן נכון, אם זה לא נכון. מספרים על ארז. ארז היה מפקד, גם מפקד חטיבת הצנחנים וגם יקל, מה שהיה יחידת קישור לבנון, כשתפסו את דרום לבנון תקופה ארוכה, הוא למעשה נהרג שם. ארז, בדיוק. שהוא למעשה, כיפה לא הייתה על ראשו, אבל הוא מספר, הרבה סיפרו, הרבה חברים סיפרו בהקשרים גם של ימי זיכרון ובכלל, כל פעם שמזכירים, למעשה ארז נשאר כדמות מאוד מאוד מוכרת, לא רק בחטיבת גולני בכלל, אם אני לא טועה זה אפילו אלעזר שטרן, שאומנם הוא היה מח"ט צנחנים, מפקד בה"ד 1 גם כן ב... עברו הצבאי, אבל הפגישות ביניהם היו פגישות מאוד מאוד קרובות, ולמעשה הוא גילה לו בגילוי לב, שאפילו שטרן בזמנו אמר לו שזה לא נכון להכריז דברים כאלה, שלמעשה גם היותו בוגר קיבוץ וחינוך רחוק מאוד ממה שהכיפות הסרוגות הובילו אצלו בחטיבה, הוביל אותו, זה היה, אני לא זוכר להגיד לכם בדיוק איזו בחירות, איזה בחירות היה, אבל הוא אמר, הוא הכריז שהוא הצביע מפד"ל, זה היה לא הבית היהודי, מן הסתם, כלומר האות הייתה אותה אות, אבל בכך שמעשה הבין שההובלה של הגדוד, הובלה של החטיבה בכלל, בהקשר של חינוך יהודי שורשי, למעשה השידוך היה מובן מאליו. שטרן מספר שהוא אמר לו שזה לא נכון להכריז הכרזה כזאת, סוף כל סוף הוא לובש מדים ולא מן הנכון להביע, כלומר זה אסור, פתקודות, להביע עמדות פוליטיות, אבל ההקשר, מה שמסופר עליו, זה היה הקשר אידיאולוגי, הקשר אמוני, שלמעשה הוכיח את עצמו. אז כשאנחנו מבינים רק מספרית את ההבדל שקיים אז ועד היום, אנחנו יכולים לתפוס שאותן מלחמות שניהל הרב גורן שונות לגמרי ממה שאנחנו מתמודדים היום. וכפי שאמרתי, וכאן אני באמת עובר לחלק של הדוגמאות שהתכוונתי לגעת בהם, כדי לראות עד כמה למעשה אותה תשתית איתנה וחזקה שהרב גורן ייסד, אנחנו למעשה נהנים ממנה עד היום ומשכללים אותה. זה למעשה תפקידנו כיום ברבנות הצבאית. כל נושא המלאכות האסורות לפני תפילה. קם חייל בבוקר, יש מטלות פלוגתיות, עבודות רס"ר, כל מיני דברים שלפעמים גם שואלים את עצמנו מה בכלל צריך לעשות אותם. כלומר, לא רק, דבר לא רק על סידור המיטה והניקיון היסודי של המגורים, כל מיני דברים כאלה שלמעשה תמיד מציבות את החיילים בפני שאלות. כן, למדנו את הגמרא בברכות, ואותי השלחת מאחורי גבך. למעשה הפסוק הוא יסוד לאיסור אכילה לפני תפילה, איסור עיסוק, למעשה עיסוק בצרכים, בצרכים שאינם צריכים הנחוצים לו להתכונן לתפילה, אלא כל מיני דברים אחרים שאסור לעסוק בהם לפני שאדם ניגש לתפילה. בפועל, כשמחפשים קצת בהשתלשלות ההלכה, כלומר, שוב אני אומר, כלומר, מצד אחד חשוב לי לתאר את המצב, אני רוצה לגעת בכמה דברים, אז אי אפשר יהיה, כפי שאמרתי בהקדמה, לגעת בכל. אבל ברור, גם במשנה ברורה, יש פרסום בתורת המחנה, זה למעשה הפרסום הכי עדכני שיש כאן ברבנות הצבאית, שהוא אוסף של שאלות שקשורים בהקשרים שאספנו ונדרשנו לענות, האם מפקד פלוגה רשאי להשתתף בישיבת מטה קודם שהתפלל תפילת שחרית, האם מותר לערוך מסדר חלוקת כומתות בתום מסע קודם תפילה, האם תורני המטבח יש להם להכין את ארוחת הבוקר קודם התפילה שלהם וכו' וכו'. למעשה יש במשנה ברורה, אולי לא ידוע מספיק, אבל יש במשנה ברורה פתח להיתרים רחבים, כן? זה לא איזה היתר שעה או איזה שעת הדחק, אבל הוא כותב גם בשער הציון, גם במשנה ברורה עצמו, שלמעשה דברים שהם יכולים להיות, להיחשב כהכנה לתפילה עצמה, כן? צרכים בסיסיים, כפי שאמרתי, סידור המיטה, סידור הבית, דברים שאפילו הוא אומר, אם מטילים עליו, כלומר, אם יש לאדם משרתים שישמשו, יזהירה מבערב. כלומר, אם הוא רוצה עכשיו בתורת לעשות לפני משורת הדין, אז יגיד להם בערב שיתכוננו שבקומם ממיטתם יחצו ידיהם, יברכו הברכות, ברכות השחר, ויקראו פרשה אחת ראשונה של שמע, ואחר כך יכול לעשות צרכיו. כלומר, החומרה של המשנה ברורה זה להסתפק בברכות השחר, חטופות או חפוזות, בפרק אחד של פרשה ראשונה של קריאת שמע, ובכך הוא אומר שבאופן עקרוני גם זה הוא יכול היה לעסוק באותם הצרכים. בפועל, כשאנחנו משווים את מה שההלכה יכלה לאפשר, כן, יש שאלות גם כן על אימון גופני, ריצת בוקר אפילו לפני התפילה. אני חושב שגם רב אליעזר מלמד בפנינה הלכה מתייחס לכך, שאם זה ריצה שמעוררת את האדם, אז לא רק שזה מותר, יכול להיות שאפילו שזה חלק מההכנה של הכוונה הראויה שצריכים לגשת לתפילה ולא להגיע ישר מהפנימיה בקושי מזדחל לתפילה. אז כל הדברים האלה למעשה יכולים לבסס היתר, היתרים קיימים, לומר, אפשר לומר, להתמקח עם המ"פ, עם המפקד הפלוגה, מה כן, מה לא. בפועל מי שיפתח בפקודות המטכ"ל, למעשה הם הותקנו פעמיים, אבל הפקודות העדכניות ביותר אוסרות בתכלית האיסור שום עיסוק כלל וכלל לפני תפילת החיילים. למעשה זה יצר מצב, וכמה שוטים אולי אתם תראו, שיצר מצב שאז המפקדים אמרו, טוב, אם מדובר בפלוגה שיש גם דתיים וגם כאלה שלא מתפללים, או לא מתפללים באותה צורה, אז הם אומרים, אנחנו, אתם תעשו את המטלות כביכול הציבוריות של כל הפלוגות, והדוסים יתפללו עבור רם וגם עבור כולם, מין חלוקת תפקידים, ככה היה נראה לפחות הגיוני. אז אתם בטח מבינים שמצב כזה יוצר מתח מאוד מאוד ברור בין מחלקה זו למחלקה אחרת, אז גם זה אסור על פי פקודה, כלומר לא רק על פי נוהל שאנחנו באים והרב הצבאי בא ומתלבש על המנפה, לא צריך, זה פשוט כתוב שחור על גבי לבן שאי אפשר לעשות את הדברים האלה, ולא צריך שהרב גורן ינחת עם המסוק מאיפה שהוא בהפתעה גמורה בשביל לאכוף את הדברים האלה. זה פשוט מובנה. אני כמובן מדבר בעיקר בבסיסים הגדולים, כן? בסיסי הדרכה. אני לא מדבר על שגרת לחימה של גדוד לוחם שתופס גזרה, או שיש לו משימות 24 שעות מסביב לשעון. אני מדבר על פרק ההכשרה, אם זה טירונות, קורסים והכשרות למיניהם, שאין דבר כזה עיסוק כלשהו לפני תפילה, למרות שכפי שאמרתי, שבאזרחות ובהקשרים אחרים יכולנו בהחלט לשקול, ולא רק לשקול, גם להתיר בפועל כל מיני חריגים, כמובן מה שההלכה מאפשרת. אנחנו בגאולה של יום העצמאות, אבל אם סומכים גאולה לגאולה, פסח היה לא מזמן, למעשה כל המבצע פסח ממש המחייב, אפשר לדמות אותו לאיזה תרגיל אוגדה, או אפילו יותר מזה של הרבנות הצבאית, שכל שנה מחדש, יכול להיות שחלקכם אפילו התגייסתם גם לסיוע לדבר הזה. אז רק כמה דוגמאות. שוב, אני קצת מרגיש שיכולנו ואולי היינו צריכים באמת לגעת יותר, אולי בהזדמנות אחרת, לגעת יותר בתכנים של ההלכה עצמה, אבל לפחות לדעת. כל דרכי ההכשרה של הכלים, וגם רמת כשרות המזון, כן? פסח בצל זה פסח בלי קטניות. כלומר, אתה צריך לדעת, בלי קטניות, בלי שמן קטניות. כלומר, השיקול ששוב, הוא שיקול כלל צהלי, כלל ישראלי, שלא יכול, מה שאנחנו רגילים בדרך כלל בפסיקה האזרחית, בפסיקה הקהילתית, אנחנו מתחשבים מאיזה עדה הוא ומה הוא אוכל ומה הוא לא אוכל. בצבא זה לא שייך. אגב, זה גם חשוב לי לציין. אנחנו באמת ודאי מעריכים מאוד את עבודת הרבנים באזרחות ורבנות הראשית, ומדברים הרבה עכשיו על מה שצפו להיות עם הבחירות של הרבנים הראשיים הקרובה, אבל הייתי מדגיש את זה אולי מניסיון אישי, שבפועל גם רב עיר, גם רב שכונה, גם רב שבתפקיד רשמי, כן? שמינוי רשמי, בתקן רשמי של מדינת ישראל, כאשר הוא נותן שירות, שירותי הדת דרך המועצה הדתית, אני לא הייתי בשיחה של הרב בן דהן אתמול, אני מאמין שגם זה היה אחד מהדגשים שלו. כמובן שהשאיפה כיום, ודאי עם מינויו לתפקיד, זה לפתוח את השורות לכלל השכבות של האוכלוסייה. שלא רק שירותי הדת והמועצה הדתית של הרב העיר או רב השכונה, יהיו רק לאנשי שלומנו בלבד. אלא מדובר באמת באתגר לפתוח את זה לכולם. כלומר, יש פרקים מסוימים שאין להם ברירה, להירשם לרבנות בחוק במדינת ישראל אי אפשר אחרת וחייבים להגיע. וגם דברים להבדיל פחות מסמכים. אבל בפועל, הייתי אומר, השירות השוטף, או לפחות התדמית של השירות השוטף של הרבנות ושל המועצה הדתית האזרחית, גם אם בהגדרה, אפילו על פי חוק, היא כלל ישראלית, אם יש חוויה מיוחדת, אולי שמאפיינת מאוד את הרבנות הצבאית, זה לחלוטין, זאת לא רק סיסמה של רבנות כלל ישראלית, לחלוטין מי שניגש, זה לא רק אותה פלוגת הסדר, או החיילים החרדים שצריכים עכשיו לקבל את היתרים המיוחדים והכבישי עוקבים מול המפקד הזה, הם יפנו לרב, אלא לחלוטין ההתמודדות הייתי אומר, השגרה של הקשר שלנו זה לחלוטין עם האוכלוסייה הכללית, גם בין המפקדים, אותם מפקדים המועטים שנשארו בלי כיפה, עקפתם, או גם חיילים בכל הרמות, כן? בכל התפקידים. ואני חושב שיש לזה משמעות, גם הלכתית אגב בפסיקה, וגם בחיות שאנחנו לוקחים בחשבון, כשאנחנו נדרשים באמת לתת נועלים ולתת פסיקה לכולם. אז כפי שאמרתי, קטניות לצורך העניין לא נכנסים. כלומר, מדובר במערך, אתם צריכים להבין, שבסיסים גדולים, שיש גם בסיסים רבים, אגב, שלא פועלים בכלל בחג, לא יחידות לוחמות, ובכל זאת, גם מכשירים את הכל, אנחנו תמיד לוקחים בחשבון שאולי מצב חירום ייווצר, אנחנו תמיד זוכרים את הטראומה של חומת מגן, גם פה קרוב מאוד אלינו, כשכל יחידות המילואים התגייסו והיה צריך להכיל אותם, אז אנחנו לוקחים בחשבון מראש שגם מכשירים את הכל, וגם מכשירים את הכל לפי כל השיטות. דוגמה, מחלוקת מרן רמה, מיעוט שימושו, רוב שימושו, האם כשאנחנו ניגשים להכשרת הכלי, אנחנו צריכים לנתח על פי רוב איך משתמשים בו, הרי על פי הכלל של כבול או כך פולטו, שוב, גם כאן אני מאוד הייתי רוצה קצת יותר לגעת, אבל בכלליות, מרן פסק באמת שמכשירים על פי רוב שימוש, הכוונה, גם אם השתמשנו פעם במזלג לצורך העניין, מזלג זה לא דוגמה טובה, סיר מסוים שמשתמשים בו בדרך כלל ברוטב, במרק, בנוזלים, השתמשנו פעם אחת לצליה, כן? בלי שמן, בלי טיגון, בלי כלום, הפכנו אותו למחוות כזאת, אז אנחנו לא צריכים לחשוש לפעם ההיא, ואם באותה פעם הוא בלח חמץ, כדי לחשוש ללבן אותו בליבון, ואפשר לסמוך לכאורה על שיטת מרן, מבוססת היטב, הגעלה תספיק. תוסיפו לזה דיון נוסף, בסיסי יותר בהקשר לחמץ, האם לחמץ מתייחסים כאתר או כאיסור, הרי חמץ כל השנה, בשונה מכל האיסורים האחרים, הוא משתמשים בו, לא רק משתמשים בו, באתר, גם מצווה לאכול אותו בהזדמנויות שונות במשך כל השנה. אז אם אנחנו מוסיפים לכך שאתרה בלה, ולכן היה צריך בכלל להנמיך לכאורה, את הדרישות ההלכה בהקשר לדרכי ההכשרה של הכלי, תוסיף לזה רוב שימוש, יכולנו בהחלט למצוא פטנטים רבים ולא רחוקים כל כך, כדי להקל על המנחה של, תארו לעצמכם איזה הכשרה מסיבית של איזה בסיס או איזה מטבח מפלצתי שצריך להשתלט עליו תוך מספר שעות לפני כניסת החג. אז כל הדברים האלה יכולנו, ואני מדגיש מאוד, להסתמך על קולות לא דחוקות, לא לחפש אותן מאחורי הקלעים, אלא קולות קיימות שיכלו להקל מאוד גם על חייהם של הרבנים עצמאים וגם על מפקדים רבים. לא, הגישה היא גישה, שוב, מעוגנת בחוק, לא בחוק, בפקודות שנוהלים הרבנות הצבאית בהקשר לדרכי ההקשרה, בהקשר לרמת הכשרות של המוצרים, בהקשר, כפי שאמרנו, לכל מיני דוגמאות אחרים, ממש ממש נמצאים במצב אחר לגמרי ממה שסיפר לנו אז הרב גורן, ושאתם חלקכם, כלומר, אני ממליץ מאוד שתראו ותעמיקו גם כן בקריאת הספר עצמו. דוגמה נוספת, אולי אחרונה יכול להיות, לקראת סיום. תראו, רמת הכשרות, הרבה פעמים שואלים אותי חיילי מילואים, כשחיילי סדיר נמצאים במטבח אחד קבוע, הם גם יכולים לגשת למשגיח הכשרות, לסגל הרבנות שקיים שם, בדרך כלל הבירור הוא נעשה בצורה יותר קלה. למעשה, אוכלוסיית המילואים שנפגשים כל פעם, נגיד פעם בשנה, באימון או אם זה בתעסוקה, שמגיעים כל פעם למקום אחר, כל פעם השאלה היא לאיפה נפלנו, איך הגענו למצב הזה, ומה היה לפנינו, ומה רמת בכלל המוצרים שמגיעים. הרי אין מצב כזה שהפלוגה או הגדוד צריך לנהל את הכלכלה שלו באופן עצמאי, מקבלים תספוקת מהמרכזי המזון, מרכזי המזון נשלטים בצורה אטומה כמעט על ידי הרבנות הצבאית. כלומר, צריך לדעת, בכך אני שוב מדגיש, זה עוד דגש נוסף לכך שלמעשה אם משווים את התנאים של לא רק הרבנות המקומית, שהיא הגוף החוקי הבלעדי שהחוק מכשיר, מאפשר להעניק תעודות כשרות באזרחות, אבל גם בדצים, שלמעשה אתם תראו שכל פעם שבדץ נותן לא משנה איזה אגב, נותן הכשר על מוצר מסוים, הוא לא יכול להיות הגורם היחיד, אסור. הוא צריך להיות קודם כל הכיתוב המחייב על פי חוק זה של הרבנות המקומית, ודרישות, אם יש דרישות נוספות, אם הוא לא מסתפק בדרישות של הרבנות, הוא מוסיף דרישות כהנה וכהנה בהקשר לבדץ. בפועל, כל הבדצים באזרחות היו חולמים, אני אומר את זה באחריות, היו חולמים על היכולת שיש לגוף שנקרא ענף כשרות ברבנות הצבאית, שלמעשה הוא הגוף היחיד שמאפשר חתימה על חוזים. כלומר, כשמשרד הביטחון קונה מזון לצבא, הוא לא הולך למכולת, גם לא לשוק, הכל הולך לפי מחזים. מחזים בהיקפים, אתם יכולים לתאר לעצמכם, מאוד מאוד גדולים. תנאי אסף של מי שיכול להתמודד למחז, ובעיקר מי שיכול לזכות במחז, לא יכולים לקבל בלי אישור, או יותר מזה, זה לא אישור של הרבנות אחרי שכבר הוחלט, הפוך. התנאים שמוגשים למחז מוגדרים על ידי ענף הכשרות, שזה אומר, דוגמה שבאמת לא מוכרת, הרבה פעמים שאלו אותי, חיילים מילואים בזמנו באמת היו מחולקים מוצרי חלב. מוצר חלב, גם זה צריך להזכיר לזכותו של הרב גורן. המטבחים החלביים של הצבא, שאנחנו מכירים אותם צבועים היטב כחול, גם על הקיר, גם על הסיר, גם זה יוצא מכל לעבר הכחול, כמעט הכחול הזה, אבל לא בהקשרים של דגל ישראל. אני באמת לא מתכוון לחשוף פה סודות מדינה וסודות ביטחוניים, אני גם לא מוסמך לכך, אבל בינינו, אם אתם יודעים מה זה החלבי של הצבא, החלבי של הצבא לא דומה, לא מתחיל להיות דומה לחלבי של הבית שלנו, מסיבה אחת פשוטה. אין בישול חלב בצבא, לא קיים. וההישג הזה הוא הישג משמעותי מאוד בכל מיני תקלות. מה אני מתכוון? אתם בטח, מי שסעד שם יודע שהגישו לו מן הסתם תפוחי אדמה או פסטה עם גבינות, אם זה גבינות, גבינה לבנה, גבינת צהובה או כל מיני כאלה, אבל כל המוצרים שהוגשו, הוגשו בקר. אין בישול. הסיר החלבי הזה, שצבוע חלבי, שלא רק צבוע שם, אם הוא לא צבוע חלבי, בביקורת כשרות הקרובה שאנחנו עורכים, אנחנו גם נעשה על זה רעש גדול. אבל אותו סיר המכונה חלבי, מעולם לא ראה טיפת חלב, מעולם לא בלה טיפת חלב, מעולם לא התקרב בכלל למוצר חלבי כלשהו, ודאי לא בחם, כך שבמידה והתערבבו כלים והכינו ארוחה בשרית על סמך אותם סירים, אנחנו יכולים להבין על פי ההלכה שהמרחק הוא מאוד 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 רחוק מתקלה שיכולה להטריף את הכלים. דברים כאלה לא קיימים בצבא, באזרחות. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם איזה מטבח גדול שיבוא הרבנות האזרחית בדרישה שאני אתן לך תעודת כשרות רק אם אתה לא מגיש מאכלים חלביים, לפחות לא מבושלים או אפויים חלביים, זה לא עולה לדעת. אז זה אחד מההישגים הגדולים, כפי שהזכרתי, של הרב גורן בזמנו, שכדי למנוע אפשרות בטעות, כן? אנחנו גם יודעים מהתפעול הפשוט של המטבח הביתי אפילו, שזה מאוד יכול להיות, הערבובים האלה, גם אם יקרו ערבובים, המצב הזה לא יכול להיות. אבל הזכרתי את החלבי הזה בהקשר אחר. מוצרי חלב המוגשים, אלה שכן מותר, מעדנים למיניהם וכו', הייתה תקופה שבאמת הייתה שאלה קשה, של כל מיני שימוש ברכיבים חלביים, של רכיבי חלב, של אבקת חלב נוחי. אז גם פה מאוד מאוד התכוונתי, ואני מעוניין להזכיר אולי על קצה המזלג את הסוגיה עצמה, כן? חלב נוחי נאסר, איסור מדרבנן. למעשה, שני טעמים, הטעם שמה ירבב, כלומר, לא, הטעם של אולי הוא בא ממקור תמה, הרי כל היוצא מן התמה תמה, כן? חלב של אתון, לא יודע, חלב של בהמה טמאה אסור כמובן לאכילה, כפי שגם הבהמה עצמה אסורה. החלב שחלב נוחי, תמיד מצטטים את היתר המפורסם של האגרות משה. האגרות משה כתב בכמה וכמה הקשרים את היתר של ה-OU של אז, היום גם זה ה-OU של היום, כל מה שהמהפכה הזאת שהייתה במוצרי עילית למשל, זה חלב ישראל, זה לא OU על פי היתר של האגרות משה, אלא זה OU על פי היתר של חלב ישראל. כלומר, אין שם לא רק חלב נוחי, אין גם רכיבים של אבקת חלב נוחי, גם שם אין. אבל בכל מקרה, היתר המפורסם התבסס על כך שבמקום שמפוקח, על פי חוק המדינה, פיקוח וטרינרי, פיקוח בריאות הציבור, לא יכול להיות שבמחלבה ענקית יביאו, וזה גם הוא טוען על אגרות משה בשוט אחר, שגם כלכלית היצרן לא יערבב חלב שזה לא משתלם לו, חלב שבא ממקור אחר שהוא אסור, שהוא גם יותר יקר, אז הוא לא ימכור אותו במקום חלב פרה. ועל כך הסתמך בחוץ לארץ להיתר המפורסם של שימוש בחלב נוחי. למעשה, שוב, אני ממש מדלג הרבה, על גבי היסוד הזה יש גם מחלוקת נוספת באחרונים, לשימוש בהפקת חלב נוחי. כלומר, זה מאוד דומה לדיון המקביל בשמן קטניות. כלומר, גם אם הקטניות אסרו חזל והיו באמת בגזרה, לא חזל, היו בגזרה של קטניות, אבל המוצרים שלא היו, לא נוצרו, לא היו בעולם בכלל, אז השאלה אם אפשר להתיר אותם, כן, כל ההקשרים, לא נחזור על כל הסוגות, אלא סויה, כותנה וכל הדברים האלה, אז למעשה, הפקת חלב נוחי, ברור שלא יכלו לגזור על הפקת חלב נוחי, כי היא לא הייתה קיימת בזמן גזירת חזל איסור שימוש בחלב נוחי, אז זה הוביל גם כמה פוסקים, אחרונים אורתודוקסים, כן, בתוך עולם ההלכה, שהתירו את השימוש בכך, ולמעשה כיום זה יצא באזרחות, בתנובה, בתרה, או בכל המחלבות הגדולות, שני קווים, יש חלב כשר, או מוצרי חלב בהכשר רגיל, של הרב ויטמן, של הרב של תנובה, ויש מהדרין, כל המוצרים המהדרין שאנחנו רגילים אליהם. המעדנים שהוגשו מאשר תקופה ארוכה מאוד בצהל, באמת היו רבים, היו כללו הרכבים של, אפילו לא הפקת חלב נוחי, גם זה סיפור בתעשיית המזון, זה לא כל ההפקה, כל מיני חלקים מסוימים, שהשתמשו בהם ביתר של כשרות מוכרת של הרב ויטמן, של הרב של תנובה. כמובן שהדרישה של הרבנות הייתה לא להזדקק בכלל להיתר הזה, והמהפכה שנוצרה, ואני, כלומר זו דוגמה ממש אולי אחת מן החשובות, שמאז הסיפור הזה של הוצאת אותם מעדנים, הפכו למעשה את הצבא הרוכש, הקניין של משרד הביטחון, שרוכש את כל המוצרים בקשרי מסחר אל כל החברות, כן, במחזים, כשפונה הצבא, למעשה הדרישות כדי להתמודד במחז מוכתבות על ידי הרבנות הצבאית. כלומר, זה לא שאחרי שהצבא בחר איזה מוצר, מעביר אחר כך לרבנות, עכשיו תמצא לי איזה פטנט כדי להכשיר את מה שקניתי, אלא בדיוק הפוך, אי אפשר בכלל להגיש. כיום, כל מטבחי הצבא, כל המוצרי חלב, כולם בהכשר מהדרין, שפותחים גם, כלומר אין שימוש בהפקות חלב נוחי, אין שימוש בחלב שנחלב בשבת, ברמה, אני שוב אומר, מדגיש, הרבה אפילו מעבר למה שמקובל בהכשרים טובים וברבנויות מקומיות בהכשר טוב. שתי דקות נותרו, אז אולי דוגמה אחרת, לא בהכרח בהקשר למקרה זה או אחר. אז קודם כל, באמת, זה תמיד אמרתי, הכנתי כמה פעמים כמה חבר'ה שהיו מועמדים לגיוס, אז כמובן שאני בפירוש עומד לרשותכם שאלות כאלו ואחרות בהקשרים של לאן להתגייס ומה, לאן נופלים, כן? כשמגיעים לאותם המקומות, אבל שמעתי ממש לאחרונה, ובכך באמת אני סוגר מעגל ממה שפתחנו. למעשה, מי חכם וישמור אלה והתבוננו חסדי אדוני, אנחנו למעשה נדרשים ביום כזה להשאיר מבט ולראות, ממש להשתדל למנות את כל החסדים הטובים שמסביבנו, את המצב הטוב שהולך ומשתפר מדי תקופה בתקופה. וכמובן, שמעתי בשבת האחרונה את הגאון הרב דוב ליאור, שמעתי אותו באיזה שיחה, כמובן עיקר השיחה הייתה על עצם חובת ההכרת הטוב, חומת חיוב ההודעה ביום העצמאות, אבל הוא אמר שהוא מצא לאחרונה איזשהו לימוד זכות על כל אלה שאנחנו צריכים כל שנה מחדש לשכנע אותה מחדש שצריך ויש חיוב גמור להודות ולהכיר בטוב שהקדוש ברוך הוא מעניק. אז הוא אמר שמצא בפירושו של החתם סופר על התורה, בהקשר של השבועה שהשביע יוסף להעלות את עצמותיו ביציאת מצרים, השאלה ששואל החתם סופר על הפסוק שמשה רבנו העלה את עצמות יוסף כידוע, והוא שואל באופן עקרוני שאלה מתבקשת, למה משה היה צריך לתרוח ולעסוק בעלת עצמות יוסף? הרי אם הוא השביע אותם, והשבוע הזאת עברה מדור לדור, אז היו צריכים באמת לעסוק בהם, אלה שקיבלו בירושה את השבועה הזאת, את החיוב הזה. אומר החתם סופר דבר מבהיל, ממש, והוסיף על זה הרב דוב ליאור, שזה עדיין לא מצדיק, אבל לפחות זה יכול לתת לנו איזושהי הבנה. אומר החתם סופר שלא עסקו בני ישראל בהעלאת עצמות יוסף, כי עדיין חשבו שאולי זאת לא הגאולה האמיתית. אנחנו מדברים על שנה שלמה אחרי כל מכות מצרים שהם ראו, אנחנו מדברים על כל המהלך המיוחד במינו שאנחנו כל כך מרבים לספר ביציאת מצרים, ועדיין חשבו שאולי היציאה הזאת היא עדיין איזה אימון לפני המצב האמיתי, ואולי לא כדאי כרגע להוציא את עצמות יוסף, כי יכול להיות שעדיין זה, כפי שאמרתי, אימון על יבש ולא באמת. אמר הגאון הרב דוב ליאור, שגם אם לא יצדיק אותו מצב שאנחנו עד היום עדיין ממשיכים לנסות לעורר את לב העם, להכיר בטוב המיוחד שאנחנו זוכים לה בחסדיו עלינו בהקמת מדינת ישראל בשוב השם את שיבת ציון, עדיין הוא אומר, אם אז, אחרי התקופה הכל כך נפלאה, היו כאלה שפקפקו, בתוך כך גם גרמו לכך שלא העלו איתם את עצמות יוסף, אז יכול להיות שאנחנו יכולים להבין את הפקפוקים, או לפחות לקלוט שיכול להיות דבר כזה בכלל. אבל, למה הקדמתי את ההקדמה הזאת? עדיין זה לא פותר אותנו מהחיוב הגמור להתבונן, לחפש, ובאמת להודות לריבונו של עולם. הרי כמו שכמה מעלות טובות למקום עלינו, על כל מעלה שבה דיינו של ההגדה, אז באמת יכולנו לשאול שאלות קשות. מה, יצאנו ממצרים ולא קיבלנו את התורה. נו, באמת, יכולנו להסתפק בזה? בלי תורה יש בכלל לעלות על הדעת? אז התשובה היא לא. ודאי שאנחנו בלי תורה לא יכולנו להסתפק. אבל עצם היציאת מצרים בפני עצמה כבר יצרה חיוב הודעה. כמה מעלות טובות למקום עלינו. כלומר, כבר ההכרה בשלבים היא כבר בפני עצמה כבר מספיקה כדי ליצור חיוב הודעה גמור וחיוב שמחייב אותנו בשבח והודעה כלפי הקדוש ברוך הוא. אז כמובן למקום, כמה מעלות טובות למקום עלינו, וכמובן שיש לנו חובה לספר ולהוסיף ולמנות ולהבין ולהתבונן עד כמה מצבנו כיום הוא לחלוטין שונה לגמרי מהסיפורים, סיפורי הגבורה שטעמנו קצת היום עם ההזכרתו של מה שהזכרתי מהרב גורן, אבל כמובן שיש עוד להוסיף ולהבין עד כמה אנחנו רחוקים. נקודה אחרונה, אני רואה ש... היי, הרב חיים פה, אז סליחה, ממש מחילה, פשוט הרב, אני ממש לא שמתי לב, מחילה. אז אני לא התכוונתי, וואי, סליחה. אז נסיים עכשיו, כן? כל הסיפור של גיוס החרדים, כל הסיפור שהיה מסביב לבחירות והרכבת הממשלה, שמעתי לאחרונה, עדיין לא התפרסם, כלומר, ובצדק לא התפרסם אחר, כי עדיין יושבים, הוועדות רק עכשיו התחילו להפוך את ההסכם קואליציוני להצעת חוק קונקרטית, אבל רק דבר אחד, אני חושב שגם זה אולי יש חיוב התבוננות ולהכיר בטוב שמה שקורה. מה שהיה עד עכשיו, גם אחרי ביטול חוק טל, כל הסיפור של תורתו אומנותו, התחייה שדחינו בחוק, למעשה את האפשרות להתגייס לשורות הצבא, הייתה אומנם הכרה בדיעבד של הצבא בכך שיכול התלמיד החפש בכך להמשיך את לימודיו בישיבה, אבל עדיין לא הפך, זו דחייה שלא הפכה לפטור, או במובן, או במילים אחרות, לא הכירה המדינה בכך שהשעות המרובות שיושב התלמיד ולומד את לימוד התורה שלו, זה לא בא כתמורה. עדיין הוא חייב, החיוב רובץ עליו. רק דוחים אותו בכך. ההצעה הזאת, שהיא חלק למעשה אולי הבסיס העקרוני של הכרה ב-1800, המספר גם הוא לא מדייק, הוא לא מחייב, אבל המספר שכל מחזור, או כל שנה, לא כל מחזור גיוס, אבל כל שנת גיוס, 1800 יוקרו על ידי הצבא, על ידי המדינה, כתורתם אומנותם, יעניקו פטור. מה הכוונה? זה לא העתק בהגבלה מספרית, אלא זה השירות. כלומר, פה צריך להבין שגם זה מעלה טובה עלינו, שעצם העובדה שעם כל הרעש הגדול שהיה מסביב להתחמקות משירות וכל הדיבור הקשה שהיו בתקופה לפני הבחירות, אם ההישג הוא בכיוון הזה, אנחנו עוד לא יודעים לאן זה יוליך, אבל עצם זה ש... תוכר. כלומר, מדינת ישראל, החברה בישראל מכירה בכך שיש כאלה שמשרתים את עם ישראל, את מדינת ישראל בצבא, ביחידה כזאת או יחידה אחרת, נוצרה עכשיו יחידה חדשה. היחידה הזאת של 1800 שמוכרים על פי החוק, זאת יחידה שמשרתת את המדינה על ידי הלימוד שלהם. כן? לא רק בתקופה, כמו בהסדר, שבתקופה של שירות פעיל ושירות שלט בישיבה, כל תקופת השירות בישיבה היא תקופת שירות על פי הכרת מדינת ישראל. זאת גם מעלה מאוד מאוד מיוחדת שגם אותה רציתי להזכיר, ובעזרת השם, כפי שזכינו להתחלת לגאולה, כך נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה ולביאת משיח צדקנו בקרוב. אמן.